الليل صغير أصحى شوي أوز أفادتي بهيوني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. היום יום חמישי, ה' בטבת תשפ"ב, מסכת תענית, דף זך, דף חף זין. רדיו כל חי, זוהי האכסניה לכל התורה, נשמע בארצנו מחוץ עליו, התדרים בהם עושים קולות התורה, להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM, 93 FM, ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. לדעת רבי שמעון בר יוחאי, היום הזה הגיעה השמועה לגולה לבבל, על כך שהוקטה עיר ירושלים, כאמור בספר יחזקאל, פרק למד ג'. ואומר רבי שמעון בר יוחאי במסכת ראש השנה בדף חי, עשו יום שמועה כיום שריפה, והיום הוא צום העשירי. ובדרשות החתם סופר לחטא בטבת נאמר, שמהיום, ה' בטבת עד 10 בטבת, יהיו בעתיד לימים טובים במהרה בימינו, אמן כן יהי רצון. תפילת בית המדרש, יהי רצון מפניך אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור תמה ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר. ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. כתב השל"ה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר הנני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, במסכתנו מסכת תענית, אנחנו פותחים עם פרק השינון, הסיכום והחזרה, אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף חבב במסכת תענית. בסיום השיעור אתמול, שאלנו שש שאלות לשינון, לסיכום ולחזרה. נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. שאלה הראשונה הייתה, מה הפירוש קורבן מוסף אין בו נעילה ומדוע? והתשובה, אומרים התוספות שביום שמקריבים קורבן מוסף אין אומרים נעילה שאין פנאי לכך. שאלה שנייה, מה עם ג' פרקים שכהנים נושאים כפיהם 4 פעמים ביום? והתשובה, תעניות מעמדות ויום הכיפורים. שאלה שלישית, כמה משמרות היו ומי התקין את המשמרות? והתשובה, חף דלת משמרות היו והתקינו ממשה רבינו ועד שמואל ודוד. שאלה רביעית, האם במנחה שייך שכרות? אומרים התוספות שייך יותר מבשחרית ופחות מבערבית. שאלה חמישית, בחורבן ראשון באיזה יום הובקעה העיר ומתי נלכדה ביתר? והתשובה, הובקעה העיר בי"ז בתמוז ונלכדה ביתר בתשעה באב. שאלה אחרונה על דף חבב הייתה, למה נסמכה פרשת ברכת כהנים לפרשת נזיר? והתשובה, לומר לך שמה נזיר אסור ביין, אף כהן מברך אסור ביין. אלה הם הוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה, אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול בדף חבב במסכת תענית. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחיי ורעיי, ניכר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום חמישי בשבוע, ה' בטבת תשפ"ב, קר ותורף העניין, ותלמוד תורתנו בדף זך, דף חף זין, במסכת תענית. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף חבב עמוד ב', 26 שורות מסוף הדף, מיד בתחילת הגמרא שאחרי המשנה, מן המילים בשלושה פרקים בשנה כהנים נושאים את כפיהם. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. שנינו במשנה בשלושה פרקים בשנה שהם תעניות ומעמדות, ויום הכיפורים כהנים נושאים את כפיהם 4 פעמים ביום, בשחרית, במוסף, במנחה ובנעילת שערים. מקשה הגמרא, תעניות ומעמדות מעיקה מוסף, וכי יש בהם תפילת מוסף, והרי ודאי שאין בהם, שהרי אין בהם קורבן מוסף, ואיך שנינו שהיו הכהנים נושאים בהם את כפיהם גם במוסף, מתרץ את הגמרא, חסור ומחסרה ואחי קטני. יש ללמוד את המשנה כאילו חסירה, וכך יש לשנות בה. בשלושה פרקים בשנה הכהנים נושאים את כפיהם כל זמן בכל תפילה שמתפללים, כלומר בשחרית, במנחה ובנעילה. ויש מהן מתוך שלושה פרקים אלו יש יום אחד שבו נושאים את כפיהם 4 פעמים ביום, וזהו יום הכיפורים שמתפללים בו 4 תפילות, שחרית ומוסף, מנחה ונעילת שערים. ואלו הן השלושה פרקים שבהם נושאים את כפיהם בכל זמן שמתפללים, תעניות ומעמדות ויום הכיפורים. כך לשיטתו של רשי, שלדבריו בין במעמדות ובין בתעניות לא היו מתפללים ביום אלא שלוש תפילות שהם שחרית מנחה ונעילה. אבל הרמב״ם בפירוש המשניות כתב שבכל יום מימי המעמדות היו מתפללים תפילה יתירה והיא נקראת מוסף אף שאינה כנגד מוסף, שהרי אין בהם קורבן מוסף. ועל פי פירושו של הרמב״ם כך ביור המשנה. יש מהם ארבע פעמים ביום והוא יום הכיפורים ומקצת המעמדות. מביאה הגמרא תנאים החולקים על המבואר במשנה שבימים אלו יש נשיאת כפיים בכל התפילות. אמר רב נחמן, אמר רבא בר אבוה בשמו של רבא בר אבוה, זו משנתנו ששנינו בה שהכהנים נושאים את כפיהם. בשלושה פרקים בשנה בכל התפילות דברי רבי מאיר בלבד הם. אבל חכמים חולקים על כך ואומרים, תפילות שחרית ומוסף יש בהם נשיאת כפיים, אבל תפילות מנחה ונעילה אין בהם נשיאת כפיים. וערר את הגמרא מן חכמים, מי הם החכמים הסוברים שאין נשיאת כפיים במנחה ונעילה? משיבה הגמרא רבי יהודה היא, זוהי שיטת רבי יהודה, דתניה, שנינו בברייתא במסכת עירובין בדף פ"ג, שחרית ומוסף, מנחה ונעילה של תעניות, כולן יש בהן נשיאת כפיים, דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, תפילות שחרית ומוסף יש בהן נשיאת כפיים, אבל תפילות מנחה ונעילה אין בהן נשיאת כפיים. רבי יוסי אומר, נעילה יש בה נשיאת כפיים, אבל מנחה אין בה נשיאת כפיים. הרי שרבי יהודה הוא הסובר שאין נשיאת כפיים בין בין מנחה ובין בנעילה. והמחלוקת של התנאים הללו אינה אלא בתעניות, אבל בשאר ימות השנה, לפי כל השיטות, אין נשיאת כפיים במנחה, כפי שתבאר הגמרא בהמשך. שואלת הגמרא במייקה מפליגי, באיזו סברה נחלקו שלושת התנאים שבברייתא? משיבה הגמרא, רבי מאיר סבר, כל יומה טעם המי לא פרסיקה, הנה ידיו במנחתה. מה הטעם שבכל יום מימות השנה אין הכהנים נושאים את כפיהם בתפילת מנחה? שום שכרות, משום שבכל יום מצויה שכרות בעת ההיא, כיוון שכבר סעד אז את סעודתו, ולפעמים נמשכה סעודתו והשתקר בה. ובשעת תפילת המנחה עדיין לא פג יינו מעליו, ואסור לכהן לישא כפיו, כשהוא שטוי יין מחמת הטעם המבואר לכמן בגמרא, אבל העידנה היום, כלומר בתעניות ובמעמדות וביום הכיפורים, לקה שכרות, אין חשש שכרות, שהרי מתענים בהם, שגם במעמדות היו מתענים, כמבואר בברייתא לכמן בדף זך עמוד ב', ועל כן נושאים בהם כפיהם אף בתפילת מנחה, שלא גזרו חכמים שלא לשאת כפיים במנחה של תעניות משום מנחה של שער הימים. ורב יהודה סבר שחרית ומוסף, דכל יומה שגם בכל יום שאינו יום תענית לא שכיח שכרות, אין השכרות מצויה בהם שהרי אין אוכלים קודם מוסף, לא גזרו בו רבנן, לא גזרו חכמים שלא יישאו כפיהם, אבל מנחה ונעילה דכל יום השכיח השכרות, כל יום מימות השנה מצויה שכרות באותה שעה מפני שכבר אכלו אז את סעודתם, גזרו בו רבנן שלא יישאו את כפיהם כלל, אף בימים שמתענים בהם גזרה משום שמה יבואו לישא כפיהם גם בשאר הימים. אומרים התוספות בדיבור המתחיל מנחה ונעילה, כאן מבואר שהשכרות מצויה בזמן תפילת מנחה, ואילו במסכת שבת בדף י' אמרו שאין השכרות מצויה באותה שעה, ויש לומר שכוונת הגמרא במסכת שבת היא שבמנחה השכרות מצויה הרבה פחות מבערבית, ואילו כאן כוונת הגמרא היא שבמנחה השכרות מצויה יותר מאשר בשחרית ובמוסף, ועל כן גזרו חכמים שלא לשאת כפיים במנחה. ממשיכה הגמרא ומסבירה, ורבי יוסי סבר תפילת מנחה בלבד דאיתה בכל יום, מה שישנה בכל יום גזרו ברבנן שלא יישאו בכפיהם, אף בתעניות גזירה משום תפילת מנחה שבשאר הימים שמצויה בהם שכרות, אבל תפילת נעילה דלייתה בכל יום, מה שאינה בכל יום אלא בימים שמתענים בהם בלבד, לא גזרו ברבנן שלא יישאו בכפיים משום שאר הימים, שהרי בשאר הימים אין מתפללים נעילה כלל, שאין תפילת נעילה אלא ביום התענית. כך אומר רשי, ומשמע מדבריו שאף אנשי המעמדות לא היו מתפללים תפילת נעילה אלא בימים שהיו מתענים בהם, ולא בימי ראשון ושישי שבהם לא היו מתענים, כמבואר לכמן בדבזך עמוד ב'. ואילו המאירי סבר שגם בימי ראשון ושישי של מעמדות היו מתפללים תפילת נעילה למרות שלא היו מתענים בהם, ואף על פי כן היו נושאים כפיהם בנעילה. וטעם הדבר שלדעת רבי יוסי לא גזרו שלא לישא כפיים בנעילה, הועיל ותפילת נעילה אינה נוהגת בכל יום, וגם בימים שאין מתענים בהם אין השכרות מצויה, לפי שמתפללים אותה סמוך לשקיעת החמה והוא זמן רב אחר הסעודה. וערר את הגמרא את פסק ההלכה בדין נשיאת כפיים ביום התענית. אמר רב יהודה, אמר רב בשמו של רב הלכה כרבי מאיר, שהכהנים נושאים את כפיהם בתעניות אף במנחה ונעילה. ורבי יוחנן אמר, נהגו העם כרבי מאיר, ורב אמר, מנהג כרבי מאיר. וערר את הגמרא, במה נחלקו האמוראים הללו אחרי שכולם נקטו כרבי מאיר? אומרת הגמרא, מן דאמר רב שאמר הלכה כרבי מאיר סובר, דדרשינן לה בפירקה. דורשים כך ברבים שהלכה כרבי מאיר, כדי שכולם יעשו כמותו, לפי שסובר רב, שהדבר ברור שכך היא ההלכה. מן דאמר ורבא שאמר מנהג כרבי מאיר סובר, מדרש לא דרשינן. אין דורשים ברבים שהלכה כרבי מאיר, לפי שאין זה ברור לגמרי שהלכה כמותו, אבל מכל מקום אורויי מורינן. מורים כרבי מאיר ליחיד שבא לשאול את הרב מה לנהוג, ומנהג כשר הוא ויש עליו תורת מנהג. ומן דאמר רבי יוחנן שאמר נהגו העם כרבי מאיר סבר, אורויי לא מורינן, אין מורים כרבי מאיר גם ליחיד שבא לשאול. ויעביד עביד ולא מאדרין עליה, אבל אם עשה אחד מעצמו כרבי מאיר ועלה לדוכן לישא את כפיו במנחה של תעניות, אין מחזירים אותו אלא מניחים לו לישא את כפיו. ורב נחמן אמר הלכה כרבי יוסי שבנעילה של תעניות יש נשיאת כפיים אבל לא במנחה ואין הלכה כרבי מאיר כלל. ואף מי שמדעת עצמו רוצה לנהוג כדבריו מוחים בידו. מסיקה הגמרא והלכה כרבי יוסי. וררת הגמרא מהו הטעם שנהגו בזמננו לשאת כפיים במנחה של תעניות. והעידנה בזמננו מה הייתם הפרסי כהנה ידיו במנחת הדתעניתה. מה הטעם שכהנים פורסים את ידיהם בתפילת מנחה של תעניות מאחר שנפסקה הלכה כרבי יוסי שאין נשיאת כפיים במנחה של תעניות? תרץ את הגמרא כיוון דבסמוך לשקיעת החמה כפרסי כתפילת נעילה דמיה. היות ופורסים הכהנים את כפיהם סמוך לשקיעת החמה שהרי בזמננו מאחרים את תפילת המנחה עד לאותה שעה, או מאריכים בתפילת מנחה בתעניות עד לאותה שעה, והיינו נוהגים כמו שהיו עושים בזמנים הקדומים שבימי התעניות היו מתכנסים בבית הכנסת מתחילת זמן המנחה ולמעלה, כמבואר לעיל בדף י' ב' עמוד ב', ממילא דומה תפילת מנחה זו שבזמננו לתפילת נעילה שזמנה גם כן סמוך לשקיעת החמה, והיא אינה דומה לתפילת מנחה של שאר ימות השנה שמתפללים אותה בעוד היום גדול לפי שרוצים לאכול לאחריה. ועל כן אף רב יוסי מודה שאין לגזור בתפילת מנחה של התעניות שבזמננו משום תפילת מנחה של שאר הימים. ומה שאמר רב יוסי שאין עושים כפיים במנחה של תעניות היינו דווקא בימיהם שהיו מתפללים אף מנחה של תעניות בעוד היום גדול. וראית הגמרא מניין של כהן שהשתקר אסור לשא כפיו. דקו לאלמא מיית מכל מקום לדעת כל התנאים שיקור אסור בנשיאת כפיים. שהרי אף מה שרבי מאיר התיר לשא כפיים במנחה של תעניות אין זה אלא מפני שאין זה זמן שהשיחות מצויה בו. שואלת הגמרא מניין נמילי. מאיכן למדנו את הדברים הללו? משיבה הגמרא מרבי יהושע בן לוי משום בר כפרה. למה נסמכה פרשת כהן מברך הפרשה שבה נצטוו הכהנים לברך את ישראל שנאמר בה דבר אל אהרון ואל בניו למור כה תברכו את בני ישראל לפרשת נזיר? לומר לך, מה נזיר כשם שנזיר אסור ביין? כאן נאמר בפרשת נזיר מיין ושיחר יזיר, אף כהן מברך אסור ביין להיות שטו יין בזמן שנושא את כפיו ומברך. מה תקיף לאבו עדי רבי זיירה, הקשה אביו של רבי זיירה לדרשה של בר כפרה, ואמרי לה, ויש אומרים שהקשה זאת אושעיה בר זבדה. אם לומדים דין כהן מברך מדין נזיר, אם כן נדרוש מה נזיר אסור אף באכילת חרצן, קליפה או גרעין של ענבים. כמה מפורש בפסוק, מכל אשר יעשה מגפן היין, מחרצנים ועד זג, לא יאכל. אף כהן מברך יהיה אסור בחרצן, קודם נשיאת כפיים, ולא רק ביין בלבד. תרץ את הגמרא, אמר רבי יצחק, אמר קרא, נאמר בפסוק, בספר דברים, פרק י' פסוק ח', שהקדוש ברוך הוא בחר בכהנים, לשרתו ולברך בשמו. נמצא שהוקשה ושוותה ברכת כהנים לשירות ועבודת בית המקדש, ועל כן יש לדרוש מכך, מה משרת כשם שמשרת כהן העובד עבודה בבית המקדש, מותר בחרצן אף שאסור ביין, כמו שנאמר בספר ויקרא פרק י' פסוק ט', יין ושחר על תשת, אתה ובניך איתך בבואכם אל אוהל מועד, שלא נאסרה עבודה אלא לשטויי יין ולא למי שאכל חרצן, אף כהן מברך, מותר באכילת חרצן קודם נשיאת כפיים אף שאסור בשתיית יין. בקשה הגמרא על דרשת רבי יצחק, אם אכן הוקשה ושוותה ברכת כהנים לשירות, נדרוש גם כן מה? כשם שמשרת בעל מום לא, שהרי כהן שהוא בעל מום אינו ראוי לעבוד עבודה בבית המקדש כמפורש בתורה בספר ויקרא פרק כ"א, אף כהן מברך בעל מום לא, לא יהיה כהן בעל מום ראוי לשא כפה ולברך. ומדוע שנינו במסכת מגילה בדף כ"ד עמוד ב' שמותר לכהן בעל מום לשא את כפיו אם היה דש בעירו, כלומר שאנשי עירו רגילים לראותו עם המום שבו? תרץ את הגמרא, האיתקש לנזיר, הרי הוא קש כהן מברך לנזיר כפי שדרש בר כפרה. ומן היקש הזה יש ללמוד שכשם שהמום אינו פוסל בנזיר, כך אין המום פוסל בכהן מברך. ואומרת הגמרא, מדוע דורשים את היקש לנזיר ולכהן משרת לכולה, ולא דורשים אותם לחומרה? ומה היא חזית למקשת לכולה? איזה סברה ראית להקיש דין נשיאת כפיים לכולה לשני הצדדים? שמצד אחד אתה מדמהו לדין נזיר מחמת הסמיכות ודורש שכשם שהמום אינו פוסל בנזיר, כך אינו פוסל בנשיאת כפיים. ומצד שני אתה מדמה זאת לכהן משרת, שמחמת ההיקש אתה דורש, שכשם שחרצן אינו פוסל את הכהן משירות, כך אינו פוסלו מנשיאת כפיים. עד הרבה, אקיש לחומרה, תקיש זאת לחומרה לשני הצדדים, ותדרוש מן הסמיכות לנזיר שחרצן פוסל בנשיאת כפיים, ומההיקש לכהן משרת, תדרוש שהמום פוסל כהן בנשיאת כפיים. שהרי בכל מקום שניתן לדרוש דין באופן שיצא מכך חומרה ובאופן שיצא מכך כולה, דורשים אותו לחומרה, כמבואר במסכת יבמות בדף ח' עמוד א', וכן במסכת עבודה זרה בדף מ"ו עמוד ב'. תרץ את הגמרא, אסמכת נינו מדרבנן ולכולה. הדרשות מנזיר ומכהן משרת אינן דרשות גמורות, אלא זה רמז וסמך שמצאו חכמים בתורה לגזירותיהם, ועל כן יש לדרוש רמזים אלו לעניין חרצן ובעל מום לכולה ולא לחומרה, ואכן האיסור לכהן שיקור לשא כפיו אינו אלא מדרבנן. שנינו במשנה, אילו הן מעמדות, לפי שנאמר בספר במדבר פרק כוח פסוק ב' צו את בני ישראל, וכי יח קורבנו של אדם קרב והוא אינו עומד על גביו. מכאן שגם ישראלים צריכים לעמוד, להתענות ולהתפלל בזמן הקרבת הקורבנות, וזה הקרוי מעמדות. רוצה הגמרא ליישב תמיה בלשון המשנה. מייקה אמר, מה כוונת המשנה? הרי מלשון אילו הן מעמדות נראה שהמשנה באה לבאר. מהם המעמדות? ואם כן, מדוע מביאה המשנה על זה את הפסוק צוות בני ישראל, שאכן הוא המקור למצוות המעמדות, אבל לא כתוב בו? מה היו המעמדות? תרץ את הגמרא, אחי כאמר, כוונת המשנה שיש לשאול כאן שתי שאלות. א', אילו הן מעמדות? מהן המעמדות שנזכרו במשנה? וב', ומה הטעם שתקנו מעמדות? משיבה המשנה תחילה לשאלה השנייה. לפי שנאמר בפרשת התמיד, צו את בני ישראל ואמרת עליהם את קורבני לחמי לאישה ירח ניחוחי תשמרו להקריב לי במועדו. מכך שנאמר צו את בני ישראל מוכח שיש לכל בני ישראל חלק בתמידים. והיינו שעל ידי שהיו התמידים באים מחצי השקלים שהיו כולם תורמים. שכן מצווה על כל ישראל לתת מחצית השקל בכל שנה ומהם היו קונים את התמידים וכל קורבנות הציבור. כפי שלמדנו במסרת שקלים. ואיך ייתכן שיהיה קורבנו של אדם קרב והוא אינו עומד על גביו? שכן מכך שבסוף פסוק זה נאמר תשמרו, דרשו בספרי בפרשת פנחס, שחייב אדם לעמוד על קורבנו ולשמור עליו, בשעה שהוא קרב, שאם אינו עומד על גביו, איך ישמור אותו? וזה הטעם שתקנו מעמדות. ולאחר מכן משיבה המשנה על השאלה הראשונה, מהי תקנת המעמדות? והיא מבארת, שלפי שאי אפשר שכל ישראל יעמדו על התמיד, וצריך שחלק מהעם יעמדו עליו בשביל כולם, לכן התקינו נביאים הראשונים שיחלקו את כל הכהנים הראויים לעבודה, ל-24 משמרות, וכל משמר היה עובד שבוע בבית המקדש, ואחר כך היה מתחלף במשמר הבא. ועל כל משמר, כנגד כל משמר ומשמר, היה מעמד בירושלים של כהנים ושל לוויים ושל ישראלים. וכאשר הגיע הזמן המשמר לעלות, הכהנים והלוויים שבאותו משמר עולים מכל ערי ישראל לירושלים. הכהנים לעבודה והלוויים לשיר, ואותם אנשי המעמד שהיו גרים בירושלים, היו עומדים על קורבן אחיהם כמבואר במשנה, ואילו היו המעמדות. עכשיו מביאה הגמרא ברייתא בעניין אופן עליית המשמרות ומבארת אותה. תנו רבנן. שנו חכמים בברייתא, 24 משמרות היו בארץ ישראל ו12 ביריחו. לפני שמביאה הגמרא את המשך דברי הברייתא, המקשה הגמרא וכי 12 משמרות היו ביריחו חוץ מ-24 המשמרות שהיו בשאר ערי ישראל? הרי אם כן יוצא דנפישן לאוטובה, ישנה משמרות רבות מאוד שהרי ביחד הם 36 ולא 24 כנאמר במשנה. תרץ את הגמרא, אלא צריך לומר שכך כוונת הברייתא, שמניין המשמרות הכולל בכל ארץ ישראל היה 24, ו-12 מהם מתוך ה-24 משמרות הללו היו ביריחו. ממשיכה הברייתא ואומרת שמה ששנינו שהיו 12 משמרות ביריחו, אין הכוונה כפשוטו ש-12 משמרות שלימות היו גרים שם, אלא לעולם מפוזרים היו ה-24 משמרות בכל ערי ישראל. אלא שכך היא הכוונה שכשהגיע הזמן המשמר לעלות, חצי המשמר היה עולה מארץ ישראל לירושלים לעבודה, וחצי המשמר היה עולה מיריחו. והיינו שחצי מכל משמר היו גרים ביריחו שהייתה סמוכה לירושלים, ומשם היו עולים לירושלים כשהגיע הזמן משמרתם לעלות. ומה שתקנו שיהיו חציים של כל משמר ומשמר גרים ביריחו, זה כדי שיספקו אלו שביריחו מים ומזון לאחיהם שבירושלים הבאים שם, ממקומות רחוקים ואינם יכולים להביא מהם מים ומזון כשעולים לירושלים. ועל כן אילו שביריחו כשעלו לירושלים היו מביאים ממהם מים ומזון עבור כל בני המשמר. ונמצא ש-24 חצאים משמרות שהם כמו 12 משמרות שלימות היו גרים ביריחו. ביור נוסף שכל הכהנים שבמשמר היו נמצאים בכל ארץ ישראל כשהגיע זמנם לעלות היו מתחלקים לשניים. חציים היו עולים לירושלים לעבוד עבודה וחציים השני לא היו עולים לירושלים אלא ליריחו הסמוכה לה כדי שמשם יספקו מים ומזון לאחיהם שבירושלים. וכתב המאירי שאלו שהיו ביריחו היו שוהים שם 3 ימים ואחר כך היו מתחלפים עם אותם שבירושלים. דהיינו אלו שעבדו בימים הראשונים באים מירושלים ליריחו ומספקים מזון לאחיהם שבירושלים, ואלו שהיו מתחילה ביריחו עולים עכשיו לירושלים ועובדים. ויהיה הגמרא מחלוקת עם כלי שיר מעכבים את הקורבן. אמר רב יהודה אמר שמואל בשמו של שמואל, כהנים ולוויים וישראלים מעכבים את הקורבן. שאם אין בירושלים מעמד מכולם, הרי זה מעכב את הקורבן, כמו ששנינו במשנה לאל בדף חבב עמוד א', על כל משמר ומשמר היה מעמד בירושלים של כהנים של לוויים ושל ישראלים. שמכיוון שכולם בעליהם של התמידים, צריך שלכולם יהיו שלוחים לעמוד עליהם. במתנית התנה בברית השנינו רבי שמעון בן אלעזר אומר, כהנים ולוויים וכלי שיר מעכבים את הקורבן. כלי זמר שהיו מנגנים בהם בשעת הקרבת קורבנות ציבור, מעכבים את הקורבן אם הם חסרים. ורשי כותב שכלי שיר האמור כאן הוא אבוב, שהוא החליל כמבואר במסכת תירחין בדף י' עמוד ב'. מכאן ששמואל לא הזכיר בדבריו שגם כלי שיר מעכבים מבואר, שהוא חולק על רבי שמעון בן אלעזר וסובר שכלי שיר אינם מעכבים את הקורבן. ועל כן שואלת הגמרא במייקה מפליגי באיזו סברה נחלקו שמואל ורבי שמעון בן אלעזר. משיבה הגמרא מר סבר שמואל סבר עיקר שירה בפה, עיקר מצוות השירה בעת הקרבת הקורבן מתקיימת במה שהלוויים אומרים שירה בפה, ומה שמנגנים בכלי שיר הוא רק כדי לבשם את כל שירת הלוויים. ועל כן כיוון שעומדים כבר הלוויים על הקורבן כמו שהזכיר שמואל בדבריו והם שרים על הקורבן בפיהם, אין כלי השיר מעכבים. ומר סבר רבי שמעון בן אלעזר סבר עיקר שירה בכלי, עיקר מצוות השירה מתקיימת במה שמנגנים בכלי שיר, ועל כן אמר שגם כלי השיר מעכבים את הקורבן. ונשאלת השאלה, הרי במסכת ערך בדף י' יש מחלוקת בין רבי מאיר וחכמים אם עיקר השירה מעכב את הקורבן, ואם כן, מניין שטעמו של שמואל הוא משום שעיקר שירה בפה? אולי שמואל סובר שעיקר שירה הוא בכלי, רק הוא סובר כחכמים במסכת ערך שהשיר אינו מעכב כלל את הקורבן. התשובה היא שסוגיית הגמרא כאן סוברת כרבי מאיר שהשיר מעכב. ועוד יש לומר שלעולם הגמרא הולכת גם בשיטת חכמים במסכת תאריכין, ומה שאמרו שמואל ורבי שמעון בן אלעזר מעכבין, אין הכוונה שהקורבן נפסל אם לא היו שם כהנים, לוויים וכלי שיר, אלא שמצווה מן התורה שיהיו שם בשעת ההקרבה. ועל כן החלקו האם כדי לקיים את מצוות שירה מן התורה צריך שיהיו שם גם כלי שיר או לא. כך מסביר השיטה המקובצת בשם התוספות ראש. שנינו במשנה שפתחה את הפרק הרביעי והחותמת מסכת הענית לאל בדף חווה, והתקינו נביאים הראשונים 24 משמרות. עכשיו מבארת הגמרא את סדר השתלשלות חלוקת המשמרות. אמר רב חמא בר גוריא, אמר רב בשמו של רב משה, תיקן להם לישראל שכל הכהנים הראויים לעבודה יהיו מחולקים לשמונה משמרות, שכל משמר יהיה עובד בבית המקדש שבוע אחד ואחר כך יתחלף במשמר הבא. והם ארבעה משמרות ממשפחת בני אלעזר בן אהרון הכהן, וארבעה משמרות ממשפחת בני איתמר בן אהרון הכהן. וחלוקה זו של משה רבינו הייתה ידועה לרב בקבלה מרבותיו, אומר רש"י. בא שמואל הנביא וראה שהתרבו הכהנים ועל כן העמידם על 16, חזר וחלקם ל-16 משמרות. בא דוד המלך וראה שהכהנים התרבו עוד והעמידם על 24 משמרות, שנאמר בספר דברי הימים א' פרק חו פסוק למד א', בשנת ה-40 למלכות דוד נדרשו והימצא בהם גיבורי חיל ביעזר גלעד, ולפי הפסוק הזה נמנו 24 משמרות כהונה, ומשמע מכך שרק בשנת ה-40 למלכות דוד, שזה היה זמן רב אחר מיתת שמואל הנביא, שרי שמואל מת לפני שהתחילה מלכות דוד, כמו שלמדנו לאל בדף ה' עמוד ב', אז נחלקו ל-24 משמרות אלו. מקשה הגמרא על רב מברייתא, מיתי ויקשו בני הישיבה על רב, שנינו בברייתא משה תיקן להם לישראל, שמונה משמרות, ארבעה מאלעזר וארבעה מאיתמר, בא דוד ושמואל והעמידן, דהיינו דוד ושמואל באו והעמידום, על 24 שנאמר בניין המשמרות, הם מייסד דוד ושמואל הרואה באמונתם, דוד המלך ושמואל הנביא תיקנו את מניין המשמרות של הכהונה והלוויה וקיימו את הדבר שכך ינהגו בכל הימים. מבואר בברייתא הזו שדוד ושלמה יחד הם שתיקנו את 24 המשמרות, ולא כדברי רב חמא ששמואל תיקן 16 ודוד הוסיף עד 24. תרץ את הגמרא אחי כאמר, כך כוונת הברייתא, מייסודו של דוד ושלמה הרמתי העמידום על 24 משמרות, כלומר שניהם הועילו בדבר, שמואל העמידם תחילה על 16 ודוד על 24. מקשה הגמרא על רב מברייתא אחרת, תניא אידך שנינו בברייתא אחרת, משה תיקן להם לישראל 16 משמרות, 8 משמרות ממשפחת בני אלעזר ו8 משמרות ממשפחת בני איתמר, ובימי דוד כשרבו בני אלעזר על בני איתמר, שבני אלעזר התרבו ונהיו יותר מבני איתמר, חילקו את משמרות בני אלעזר ל-16 משמרות, ועל ידי כך העמידום למניין משמרות הכהונה על 24, 16 מבני אלעזר ו8 מבני איתמר, שנאמר בחלוקת המשמרות על ידי דוד, וימצאו בני אלעזר רבים לראשי הגברים מן בני איתמר, ויחלקום לבני אלעזר ראשים לבית אבות 16, ולבני איתמר לבית אבותם 8. הגברים של בני אלעזר נמצאו יותר מרובים מהגברים של בני איתמר, אבל כן הוסיפו לבני אלעזר במניין המשמרות עד שהיו להם 16 משמרות, ולבני איתמר נותרו 8 משמרות כפי שהיו מקודם, ונמצא שביחד היו 24 משמרות כהונה, מכך שנאמר וימצאו בני אלעזר רבים, משמע שרק עכשיו נמצאו, כן, אבל מקודם לכן בימי משה לא היו מרובים על של בני איתמר, אלא שווים היו להם, והיו שווים להם גם במניין המשמרות, ומכאן שבימי משה היו גם לבני אלעזר רק 8 משמרות, וכעת בימי דוד הוסיפו עליהם עוד 8. ואומר ונאמר, בית אב אחד אחוז לאלעזר ואחוז אחוז לאיתמר. לבני אלעזר הוסיפו משמר אחד, כנגד כל משמר שהיה אחוז להם מתחילה, ונמצא שכנגד 8 משמרות שהיו להם הוסיפו להם עוד 8, וביחד היו 16 משמרות. אבל לבני איתמר לא הוסיפו כלל, אלא הניחום על מניין המשמרות שהיו אחוזים להם מתחילה. והרי מבואר משני פסוקים אלו שבימי משה היו 16 משמרות, 8 לבני אלעזר ו8 לבני איתמר. לפני שהגמרא מסיימת את הקושייה על רב, היא מבררת מדוע נצרכה הברייתא לשני פסוקים. מהי ואומר, מדוע הוכרחה הברייתא להביא את הפסוק השני? וכי מה יש ללמוד ממנו מה שעוד לא למדנו מהפסוק הראשון? משיבה הגמרא, כך כוונת הברייתא, וכי תימא אם תרצה לומר שמהפסוק הראשון אין להוכיח שמתחילה היו 8 משמרות לבני אלעזר ו8 משמרות לבני איתמר, לפי שהיה ניתן לומר דחי איכי דנפיש שבני אלעזר אחי נמי נפיש שבני איתמר, כשם שבני אלעזר התרבו ממה שהיו מתחילה, כך גם התרבו בני איתמר ממה שהיו בתחילה. ומה שהיו כעת לבני איתמר 8 משמרות, הוא אחרי שבימי דוד הוסיפו עליהם עוד 4 משמרות. אבל מעיקרה, מתחילה בימי משה, 4 משמרות בלבד אבו היו לבני איתמר, וגם לבני אלעזר היו מתחילה רק 4 משמרות, אלא שהועיל והם התרבו, הוסיפו להם כעת יותר משמרות ונהיו 16 משמרות כשיטת רב. אז אין קושייה על רב מן הפסוק הראשון, תשמע, לכן הביאה הברייתא עוד פסוק, בו הושמע ראיה לדבר שהדבר הוא לא כך, אלא מימי משה כבר היו 8 משמרות לאלעזר ו8 לאיתמר, זאת ממה שנאמר בפסוק השני, בית אב 1% לאלעזר, ואחוז אחוז לאיתמר, שבפסוק הזה מבואר, שלא הוסיפו לבני איתמר כלל על מניין המשמרות שהיו להם, ובעל כורחנו לומר, שגם מתחילה היו להם 8 משמרות, ולפי שלא התרבו לא הוסיפו להם. וגם בני אלעזר היו מתחילה 8 משמרות, אלא לפי שהם התרבו הוסיפו להם עוד 8 משמרות, שהם משמר אחד נוסף כנגד כל משמר שהיה להם מקודם. אז זהו הסבר הגמרא מדוע בקושייה נצרכו לשני פסוקים. ועכשיו חוזרת הגמרא לקושייה על רב, הרי על כל פנים מפורש בברייתא הזו שמשה כבר תיקן להם 16 משמרות, 8 משמרות לאלעזר ו8 לאיתמר, ואם כן תיופתא דרב חמא בר גוריא, פרחה על רב חמא בר גוריא שאמר בשם רב שמשה תיקן להם רק 8 משמרות, 4 לאלעזר ו4 לאיתמר. תרץ את הגמרא, אמר לך רב חמא בר גוריא, יאמר ויתרץ לך רב חמא בר גוריא, תנאי, עניין מניין המשמרות שתיקן משה תלויו במחלוקת תנאים. ואנא דאמרי מה שאני אמרתי בשם רב שהיו רק 8 משמרות, 4 לבני אלעזר ו4 לבני איתמר, זה כשיטת אי תנא, כמו התנא של הברייתא הראשונה דאמר, 8 משמרות לבד תיקן להם משה, 4 מבני אלעזר ו4 מבני איתמר. ואין להקשות לרב מהפסוק בית אב אחד אחוז לאלעזר ואחוז אחוז לאיתמר, שמשם דרשו בברייתא השנייה, שכבר בימי משה היו 16 משמרות, אין קושייה משם, לפי שלשיטת רב הפסוק הזה מבאר מה הוסיף דוד על תקנת שמואל, ולא מה שהוסיף על תקנת משה רבינו. שהרי לשיטתו תיקן שמואל שיהיו 16 משמרות, דהיינו 8 לבני אלעזר ו8 לבני איתמר כדי לאל, ועל זה תיקן דוד בית אב אחד אחוז לאלעזר, כלומר הוסיף להם 8 משמרות, משמר אחד כנגד כל משמר שהיו להם בימי שמואל, ולבני איתמר לא הוסיף כלום, רק השאיר את מניין משמרותיהם כמו שהיו בימי שמואל. כך מסביר הגבורות הרי. מביאה הגמרא ברייתא בעניין חלוקת המשמרות בזמן הבית השני. תנו רבנן, שנו חכמים ברייתא המופיעה במסכת ערכין בדף י' ב' עמוד ב', 4 משמרות של כהונה בלבד עלו מן הגולה לארץ ישראל עם עזרא הסופר בימי בית המקדש השני, אבל שאר המשמרות לא עלו, שכן הרבה אנשים מישראל נשארו אז בגולה ולא רצו לעלות. ואלו הם המשמרות שעלו, לדעיה, חרים, פשחור ואימר, כמו שנמנו בספר עזרא פרק ב'. עמדו נביאים שביניהם וחילקום, חילקו את כל אחד מאותם 4 משמרות לשישה חלקים, וגם קינו בשם חדש את כל אחד מהחלקים שנתווספו, ועל כן העמידום על 24 משמרות. כמניין המשמרות שהיו בימי בית המקדש הראשון, וכדי לקבוע את הסדר שבו יעבדו משמרות אלו בבית המקדש, כתבו את שמותיהם של כל חלקי המשמרות על 24 פתקאות של קלף, ובללום הרבבו את כל הפתקאות ונתנו בקלפי מן ארגז שמניחים בו פתקאות כדי להגריל ביניהם, ובא כהן אחד ממשמרת ידעיה ונטל לאלה ברוח הקודש שעליו את הפתקה שהייתה חלקו, כלומר שעליה היה כתוב שם משמרתו, ועל ידי כן נקבע שתי משמרתו הראשונה לכל המשמרות, ואחר כך העלה מתוך הקלפי חלק חבריו עוד 5 פתקאות בזה אחר זה, שעליהם היו כתובים שמותיהם של שאר 5 חלקי משמרת ידעיה, ובכך העלה את כל 6 הפתקאות השייכות למשמרות ידעיה. וכפי הסדר שעלו הפתקאות, כך הוקבעו סדר עבודת המשמרות בבית המקדש שבוע אחר שבוע, שכן כל משמר היה עובד בבית המקדש שבוע אחד. לאחר מכן בא כהן אחר ממשמרת חרים, ונטל חלקו וחלק חבריו, הוציא מן הקלפי פתק שכתוב עליו שם משמרתו ועוד 5 פתקאות שבהם כתובים שמות 5 חלקי משמרתו הנוספים, וביחד הם 6. וכן עשה כהן אחד למשמרת פשחור, וכן כהן אחד למשמרת אימר. וכעת היה מסודר בידם סדר המשמרות החדש, שבשבוע הראשון היה עובד משמרת ידעיה, ואחריו היו עובדים כבי הסדר כל 5 החלקים החדשים של משמרתו. לאחר מכן היה עובד משמרת חרים, ואחריו בזה אחר זה 5 חלקי משמרתו, ואחריו משמרת פשחור, ו5 חלקי משמרתו, ואחריו משמרת אימר, ו5 חלקי משמרתו. כך מסביר רשי, אבל בתוספות הריד כתב שלא בלל את כל ה-24 פתקאות בקלפי אחד, לפי שזה היה ידוע שידעיה עם כל 5 חלקי משמרתו קודמים למשמרת חרים וחלקיו, וכמו כן חרים קודם לאימר, כיוון שכבר בימי דוד הוקבע שזה יקדים לזה, אלא שכעת בימי עזרא שכל משמר נחלק ל6, לא ידעו לסדר את 6 החלקים שכל משמר מי יקדים למי, ועל כן נתנו את שמות 6 חלקי משמרת ידעיה לתוך קלפי אחד, וכפי הסדר שהיה כהן מעלה את שמות החלקים בזה אחר זה, כך היו אילו עובדים בבית המקדש שבוע אחר שבוע. וכמו כן, נתנו את הפתקאות של 6 חלקי משמרת חרים לקלפי אחר, וכהן אחד ממשמרת חרים היה מוציאם בזה אחר זה, וכך נקבע סדר עבודתם, וכן עשו גם למשמרת פשחור ולמשמרת אימר. ממשיכה הגמרא ואומרת, וכן ניתנו נביאים שביניהם, שהיו בין בני ישראל באותה תקופה, שאפילו עם משמרת יריב, שהייתה ראש משמרות הראשונה לכל המשמרות בתקופת בית המקדש הראשון, כמפורש בספר דברי הימים א' פרק כ"ד, אפילו עם משמרת יריב, עולה, תעלה מן הגולה לאחר זמן, מכל מקום לא יידחה אז משמרת ידעיה ממקומו עבור משמרת יויריב, לפי שבתחילה לא עלתה משמרת יויריב מן הגולה עם עזרה, אלא כל המשמרות שהתחלקו ממשמר ידעיה הם עיקר וקודמות בעבודה ליויריב, ויויריב תפל לו, עובד אחריהם, במקום אחת ממשמרות ידעיה, כלומר מחלקים מחדש את משמרת ידעיה ל5 חלקים בלבד, ומשמרת יויריב עובדת במקום החלק השישי שנפחת מידעיה, ועושים כן כדי לא להרבות במשמרות על המניין שהוקבע בימי דוד. כך מסביר רש"י, ויוצא מדבריו שאם תעלה משמרת יריב מן הגולה, שוב תהיה נמנית בין ה-24 משמרות, אלא שלא תהיה הראשונה שביניהם כמו שהייתה בזמן בית המקדש הראשון. ואילו התוספות ריט כתב שמשמרת יריב וכן שאר המשמרות שלא עלו בימי עזרא נכנסו בכך ששוב לא יהיו נמנים כלל בין המשמרות. ומה שאומרת הגמרא ידעיה עיקר ויריב תפל לו, הפירוש הוא שבני יריב מתחברים ממשמרת ידעיה כמו אכסנאים ועובדים ממהם, אבל אינם מפייסים ממהם על הקורבנות. וכן שאר המשמרות שלא עלו הם עזרא, אם יעלו אחר כך הרי מתחברים לאחת משאר המשמרות כאכסנאים. אומרת הגמרא ועוד שנינו במשנה שפתחה את הפרק הרביעי במסכת תענית, בישראל שבאותו משמר מתכנסים בעריהן וקוראים במעשה בראשית. מבארת הגמרא מדוע הוקבעה בדווקא קריאה זו לאנשי המעמד, מינה אני מילי, כלומר, מה העניין הקריאה במעשה בראשית למעמדות? משיבה הגמרא אמר רבי יעקב ברכה, אמר אבסי, אלמלא מעמדות, אם לא היו מעמדות, כלומר עסקי הקורבנות המחפרים על ישראל שעליהם נתקנו המעמדות, לא נתקיימו שמיים וארץ, לפי שחס ושלום היו בני ישראל קלים בחטאיהם, וממילא גם שמיים וארץ העומדים רק בזכות ישראל לא היו יכולים להתקיים. שנאמר בברית בין הבתרים, אחרי שהבטיח השם לאברהם אבינו לתת לו את ארץ ישראל, ספר בראשית, פרק תדוו פסוק ח', ויאמר, השם אלוקים במה ידע כי ירשנה, ופירושו הפשוט של הפסוק הוא שביקש אברהם מהשם שיתן לו אות על הבטחת הארץ. אבל קשה על זה. איך ייתכן לומר שלא האמין אברהם לדברי השם, והרי נאמר מקודם לכן בעניין הבטחת הבנים והאמין בה השם, ואם האמין אברהם להשם בעניין הבנים, מדוע לא יאמין לו גם בעניין הארץ? ועל כן דורשים שלא התכוון אברהם לבקש אות על ההבטחה, אלא שאמר אברהם לפני השם ריבונו של עולם, שם הישראל חוטין לפניך, ואתה עושה להם כליה כדור המבול, שמאחר שישראל קלים חס ושלום גם כל העולם כולו לא יוכל להתקיים, וכדור הפלגה שפיזרתם בכל העולם על שרצו לבנות מגדל שראשו בשמיים ולמרוד בה השם, אמר לי, אמר השם לאברהם, לאו, לא אעשה להם ובהם כדור המבול וכדור הפלגה. אמר לפניו אברהם, ריבונו של עולם, הודיעני במה אירשנה, כלומר, מה תאמר לי ללמד לבני דבר שבזה יתכפרו אבונותיהם ולא תעשה בהם פורענויות אלו ויוכלו לרשת את הארץ ולהתקיים בה? אמר לי הקדוש ברוך הוא לאברהם, קחה לי עגלה משולשת ועז משולשת ועיל משולש ותור וגוזל. ומינים אלו מרמזים לסוגי הקורבנות המחפרים שיקריבו ישראל בבית המקדש. ורמז השם בכך לאברהם שהקורבנות יחפרו על בניו. אמר אברהם לפניו לפני השם, ריבונו של עולם, תנח, הנחת את דעתי שתלה עם כפרה בזמן שבית המקדש קיים ויקריבו בו קורבנות. אבל בזמן שאין בית המקדש קיים ואין קורבנות, מה תהיה עליהם? כיצד התכפרו אבונותיהם? אמר לו השם לאברהם, כבר תיקנתי להם סדר קורבנות. בזמן שקורין בהן לפניי, מעלה אני עליהם כאילו יקריבום לפניי ואני מוכל להם על כל אבונותיהם. והואיל וכל מעשה בראשית קיים בזכות הקורבנות כמו שהתבהר, על כן היו אנשי המעמדות קוראים במעשה בראשית. ורשי תמה מאיכן נלמד הדבר הזה, וביאר הרייף על העין יעקב שבהמשך הפרשה נאמר, והיא השמש לבוא ותרדמה נפלה על אברהם, והנה אימה חשיכה גדולה נופלת עליו. ופסוק זה מרמז על שקיעת שמשם של ישראל בגלות, שעל כך נפלה על אברהם תרדמה המרמזת על תמיית אברהם, איך התקיימו בגלות. ועל כך נאמר, ביום ההוא קראת השם את אברהם ברית לאמור לזרעך נתתי. והמילה לאמור המיותרת באה לרמז, שבזמן שלא יוכלו להקריב קורבנות בפועל, ייחשב להם על ידי אמירת הקורבנות, כאילו יקריבום בפועל. ואילו אמר שביאר שמכך שאמר לו השם, קחה לי ולא קרב לי, נלמד שאף בקיחת דברים, כנאמר קחו עמכם דברים, כלומר בקריאת פרשיות הקורבנות יחשב כאילו יקריבום. ובמשנה במסכת אבות פרק א' משנה ב' שנינו על שלושה דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. ופירש רבי עובדיה מברטנורה, העולם עומד, היינו שלא נברא העולם אלא בשביל שלושה דברים הללו. וקשה מניין לרבי עובדיה מברטנורה שגם עיקר בריאת העולם הייתה בשביל הקורבנות, כי מדברי הגמרא כאן מבואר רק שקיום העולם אחר שנבראו בזכות הקורבנות והמעמדות. אבל לא שעיקר בריאת העולם היה בשביל זה. כותב התוספות יום טוב, שבמסכת מגילה, מסכתנו הבאה עלינו לטובה, בדף למד א', הובאו דברי הגמרא בשינוי. וזה הלשון שם, אמר רבי עמי, אלמלא מעמדות לא נתקיימו שמיים וארץ, שנאמר אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי. פסוק בספר ירמיה פרק למד ג', וכתיב ונאמר אצל אברהם אבינו, ויאמר השם אלוקים במה ידע כי ירשנה, וביאור דברי הגמרא שמעו שיש לדרוש אם לא בריתי על ברית בין הבתרים ששם התבשר אברהם אבינו על הקורבנות. ואם לא הייתה ברית זו, לא היה השם שם חוקות שמיים וארץ, כלומר לא היה בורא את העולם, הרי שגם בריאת העולם הייתה בשביל הקורבנות. מביאה הגמרא ברייתא בעניין התפילות והתעניות במעמדות, תנו רבנן. שנו חכמים בברייתא מופיע במסכת סופרים, אנשי משמר, אנשי המעמד שהיו בירושלים, היו מתפללים על קורבן אחיהם, על קורבן התמיד שהוא של כל ישראל שהתקבל ברצון לפני השם. ואנשי המעמד אותם 24 מעמדות שנשארו בעריהם, כמו שהתבהר במשנה להיל, בדף חבב עמוד א', המשנה שפתחה את הפרק הרביעי והחותם את מסכת הענית, המשנה היחידה בפרק הרביעי. אז אנשי המעמד, אותם 24 מעמדות שנשארו בעריהם, היו מתכנסים לבית הכנסת ויושבים ומתענים 4 תעניות באותו שבוע, בשני בשבת, בשלישי בשבת, ברביעי ובחמישי, ומתפללים. ואילו רבינו גרשום פירש שמה ששנינו אנשי משמר היו מתפללים, הכוונה לכהנים שבאותו משמר, שלא היו עובדים באותו יום, שכן כל משמר היה נחלק לשישה בתי אבות, וכל ביתיו היה עובד יום אחד בלבד באותו שבוע, ורק בשבת עבדו ביחד כל בתי האבות שבאותו משמר, ועל כן בכל יום מימות החול, כל בתי האבות של אותו משמר שלא היו עובדים בו, היו מתפללים על עבודת הקורבן שעושים אחיהם, אנשי אותו בית האב העומדים היום שהתקבל ברצון. ומפירוש רש"י נראה שרק אנשי המעמד שבערים היו מתענים, ולא אלו שבירושלים העומדים על הקורבן. ואילו הרמב"ם בהלכות כלי המקדש פרק ו' הלכה ג' כותב שאפילו שבירושלים היו מתענים. עכשיו מבאר את הברייתא על מה היו מתענים ומתפללים אנשי המעמד. בשני בשבת, ביום שני, היו מתענים ומתפללים על יורדי הים, אנשים הנוסעים בים שלא יזוקו, לפי שביום זה נאמר במעשה בראשית, יהי רקיע בתוך המים. ונרמז בזה על הים, שהרי הרקיע מבדיל בין המים העליונים לבין המים התחתונים שהוא הים, ועל כן צריך להתפלל ולרצות ביום הזה שלא יזוקו ממנו בני אדם. וכותב הרשב"א שמה שתקנו חכמים שאנשי המעמד התפללו על דבר המכוון למה שנברא ביום זה במעשה בראשית, לפי שכל ימות העולם נפעלים כפי עניין התחלת בריאתם. אומרת הברייתא ובשלישי, היו מתענים ומתפללים על הולכי מדברות שלא יזוקו מחיות רעות הנמצאים במדבר, לפי שביום זה נאמר, ותראה היבשה. ודורשים תראה מלשון ראוי, כלומר שהשם אמר שתהיה היבשה ראויה להולכים עליה, ועל כן יש להתפלל ביום זה על כך. וברביעי, היו מתענים ומתפללים על אסכר המחלה המתחילה במעיים וגומרת בגרון, לא עלינו, שלא טיפול על התינוקות, שמאחר וביום זה ניטלו המאורות שמש, ירח וכוכבים ברקיע, ונאמר בהם מאורות חסר וב, על כן דרשו שהוא לשון מהרה, ארור, כללה, כלומר שביום זה יש סכנה שלא טיפול כללת האסכרה בתינוקות, ונצרח להתענות ולהתפלל על כך. ונאמר דווקא לתינוקות שהם חלושים בטבעם ועלולים יותר שטיפול בהם המהרה, חס ושלום. וכותב הנחלת יעקב שמה שהשם עשה שהמהרה, חס ושלום, תהיה עלולה ליפול דווקא ביום הרביעי, זה מחסד השם, כדי שתבוא השמש שנבראה ביום זה ותרפא את החולי, שזריחת השמש מרפאת, כמו שאמרו במסכת בבא בתרא בדף ט"ז עמוד ב', שהשמש זורחת מיקל החולי, עיד ליומא, עיד לקצירה. ואילו רש"י בעין יעקב פירש שואיל ואסכרה באה לבון לשון הרע, כאמור במסכת שבת בדף ל"ג, ולשון הרע נברא ביום הרביעי, שכן בו ביום כתרגה ירח על השמש, ואמרה אי אפשר לשני מלאכים להשתמש בכתר אחד, כאמור במסכת חולין בדף סמך, על כן יש לחוש בו יותר שלא תיפול אסכרה ונצרח להתפלל על כך. ממשיכה הברייתא ואומרת, ובחמישי היו מתענים ומתפללים על עוברות, נשים מעוברות ומניקות, על העוברות שלא יפילו עובריהן, ועל המניקות שיניקו את בניהם, שלא יחסר חלב מדדיהן ויוכלו להניק את בניהם כדי צורכם, שביום זה נאמר ישרצו המים שרץ נפש חיה, ולשון נפש חיה משמע שיהיו ראויים לחיות, ועל כן יש להתפלל בו על העוברות והמניקות שיחיו בניהן. ובערב שבת לא היו אנשי המעמד מתענין מפני כבוד השבת שלא ייכנסו אליה כשהם מעונים, הכוונה ליום שישי, לא היו מתענים, וקל וחומר שלא היו מתענים בשבת עצמה. בררת הגמרא מדוע לא היו מתענים בראשון בשבת, באחד בשבת, מה הייתה מה הטעם שלא היו מתענים ביום ראשון? שואל המהרש"א על שאלת הגמרא, מדוע צריך טעם שלא להתענות באילו הימים? והרי אדרבה, התבהר בגמרא שבכל יום שהיו מתענים בו היה טעם מיוחד לדבר, ואם כן פשוט שבשאר הימים לא יתענו מאחר שאין טעם להתענות בהם. אומר המהרש"א שהגמרא ידעה שאף בשלושת הימים הללו יש טעם להתענות, אלא שיש בהם טעם המכריע שלא להתענות בהם. דהיינו בשישי, שבת וראשון, ועל כן מבררת הגמרא מהו הטעם שלא להתענות בהם. אם כן, כאמור, שואלת הגמרא, ביום ראשון מדוע לא היו מתענים בו? משיבה הגמרא, אמר רבי יוחנן, מפני הנוצרים שעושים אותו יום טוב שלהם, ואם יתענו בו עלולים הנוצרים לכעוס עליהם ויבואו לידי סכנה. ונשאלת השאלה, הרי משמרות נתקנו בימי דוד ושלמה, ואז הייתה יד ישראל תקיפה לאומות העולם, ומה סכנה יש בדבר? על כן יש לבאר שאנשי המעמד לא היו עושים מלאכה ביום תעניתם, ועל כן לא רצו להתענות ביום ראשון כדי שלא יאמרו הגויים שגם אנשי משמר מחזיקים את יום חגם ליום טוב, שהרי הם עושים בו מלאכה. ויש להוכיח מכאן שגם מקודם שהחל הדת הנוצרים כבר היו הגויים מחזיקים את יום ראשון לך, כך אומר המהרש"א. רבי שמואל בר נחמני אמר מפני שהוא יום שלישי ליצירה של אדם הראשון שנברא בערב שבת, ועל כן ביום זה האדם חלוש, ואין לקבוע בו תענית. כאן נאמר באנשי שכם לאחר שמלו והיא ביום השלישי ביותם כואבים. ריש לקיש אמר מפני נשמה יתירה מסתלקת מן האדם במוצאי שבת, ועל כן הוא חלוש ביום ראשון ואין לקבוע בו תענית. ואמר ריש לקיש שנשמה יתירה ניתנה בו באדם בערב שבת, כלומר שבשבת מרחיבים את דעת האדם לאכילה ולשתייה. ובמסכת ביצה בדף ט"ז פירש רש"י רוחב לב למנוחה ולשמחה ולהיות פתוח לרווחה ויאכל וישתה ואין נפשו קצה עליו, ובמוצאי שבת נוטלין אותה ממנו שנאמר במצוות השבת וביום השביעי שבת בה היא נפש, ודורשים שכיוון ששבת שכבר נח האדם ושמר את השבת והיא עברה ממנו והיינו במוצאי שבת, וי לשון צער כמו אוי עבדה נפש היתרה מן האדם, שדורשים את המילה והיא נפש בנוטריקון כמו וי נפש. מכאן מוכח שבמשך השבת הייתה לו נפש יתרה, ואובדן הנשמה יתרה במוצאי שבת גורם לו חולשה ביום ראשון, ועל כן אין לקבוע בו תענית. פירושו הפשוט של הפסוק הוא שבששת ימי בראשית עשה השם את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת מכל מלאכה, אבל מכך שנאמר לשון כפול שבת ויהי נפש, דרשו מויהי נפש שהוא מתייחס לבני ישראל שהוזכרו בפסוק הקודם. כך מסביר המהרש"א. אומרת הגמרא שנינו במשנה שפתחה את הפרק הרביעי והחותמת מסכת תענית לעיל בדף חבב, ביום הראשון באחד בשבת קוראים בראשית והיא רקיע. דהיינו שהמשנה בתחילת הפרק בירה אילו פרשיות היו קוראים במעמדות. ביום הראשון בשבוע היו קוראים שתי פרשיות, פרשת בראשית מתחילת התורה עד ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד, ופרשת יהי רקיע. מביאה הגמרא ברייתא מבארת איך מחלקים פרשיות אילו בין הקרואים. תנא שנינו בברייתא פרשת בראשית בשניים היו מחלקים אותה לשני קרואים, כהן ולוי, ופרשת יהי רקיע הייתה נקראת בקורא אחד שהוא ישראל. ואומרת הגמרא איך מחלקים פרשה שיש בה חמישה פסוקים לשני קרואים. בשלמה דבר מובן שפרשת יהי רקיע נקראת באחד, שהרי תלת הפסוק אהבו, שלושה פסוקים יש בפרשה הזו, ובקריאת שלושה פסוקים די לקורא אחד כדי להלן. אלא בראשית בשניים, איך אפשר לעלות שני קרואים לתורה לחמישה פסוקים? הרי חמישה פסוקי בלבד אביין, זה בסך הכל חמישה פסוקים. ושנינו במשנה במסכת מגילה בדף חף ג' עמוד ב', הקורא בתורה לפחות משלושה פסוקים, ותקנו דווקא שלושה כנגד תורה, נביאים וכתובים. ואם כן, כיצד ניתן לחלק פרשה של חמישה פסוקים לשני קרואים? מביאה הגמרא מחלוקת המוראים ביישוב הקושייה הזו. רב אמר השני דולג, כלומר הראשון קורא שלושה פסוקים בראשית, והפסוק השני והארץ, והפסוק השלישי ויאמר אלוקים, והשני דולג לאחוריו, דהיינו שהעולה השני חוזר וקורא את הפסוק שסיים בו הראשון, דהיינו הפסוק ויאמר אלוקים, ומוסיף עליו שני פסוקים וירא ויקרא, ונמצא שגם הוא קורא שלושה פסוקים. ואף שהראשון מסיים בפחות משלושה פסוקים קודם סוף הפרשה ואסור לעשות כן כאמור במסכת מגילה דף חף א', כאן אין לחוש לכך מפני שלא ניתן לנהוג בעניין אחר. זוהי שיטתו של רב, ושמואל אמר הראשון פוסק באמצע הפסוק השלישי והשני ממשיך לקרוא את חציו השני של הפסוק ואת שני הפסוקים הנותרים. ואף ששנינו שהקורא בתורה לא יפחות משלושה פסוקים, מכל מקום לא הייתה תקנה שיקראו שלושה פסוקים שלימים אלא יותר משניים, אלא שבדרך כלל מוכרחים לקרוא שלושה פסוקים שלימים משום שאין להפסיק באמצע הפסוק. אבל כאן אין לחוש לזה כמו שתאמר הגמרא בהמשך. כך מסביר האגרות משה. דנה הגמרא בשיטת רב ושואלת, ורב דאמר דולג, מה הייתה ממה הטעם שלא אמר פוסק כשיטת שמואל, שמחלק את הפסוק השלישי לשניים? משיבה הגמרא כסבר, סובר רב, כל פסוק הדלא פסקי משה, אנן לא פסקין עלי. כל פסוק שמשה רבינו לא חילקו, גם אנחנו לא רשאים לחלקו, כלומר משה רבינו מסר לנו את התורה מחולקת לפסוקים כמבואר במסכת מגילה בדף ג', ואסור לקרוא חלק מפסוק מסוים בלבד, אלא צריך לקרוא את כולו. עכשיו דנה הגמרא בשיטת שמואל, ושמואל שאמר פוסק ומי פסקינן וכי מותר להפסיק באמצע הפסוק, ואמר רבי חנינה, קרא, כך היה הכינוי שלו כי הוא היה בעל מקרא של תורה שבכתב ויודעה בגרסה ובקי בטעמיה, צער גדול היה לי, הרבה טרחתי אצל רב חנינה הגדול שיתיר לי לפסוק באמצע הפסוק לצורך התינוקות שאני מלמדם שאינם יכולים לקרוא פסוק שלם, ולא יתיר לי לפסוק אלא לתינוקות של בית רבן. הועיל ולהתלמד עשוין ואי אפשר ללמדם באופן אחר, ואם כן, כיצד התיר שמואל להפסיק באמצע פסוק לצורך קריאת התורה? אומרת הגמרא, ושמואל, הוא יתרץ לך, אתם, שם אצל לימוד התינוקות טעם המאי, מה הטעם שהתירו לו לפסוק פסוק באמצע? משום דלא אפשר, אי אפשר ללמד את התינוקות באופן אחר, ובאופן שאי אפשר בעניין אחר, לא אסרו לפסוק באמצע פסוק, אם כן החנמי, גם כאן בקריאת התורה של אנשי מעמד, לא אפשר לקוראה בשני אנשים באופן אחר, שהרי לשיטת שמואל אין תקנה לדלק, כפי שאמר רב, וכפי שמיד תבאר הגמרא. שואל הפני יהושע, מדוע אי אפשר בעניין אחר, הרי אפשר שיקראו ביום הראשון גם את פרשת יקבוע המים, ובאופן זה לא יצטרכו לא לפסוק ולא לדלוג. הוא מתרץ שחכמים רצו להשוות את הקריאות של כל ימי המעמדות על ידי שבכל יום יקראו מעשה בראשית של אותו יום ושל היום שלאחריו. שאם ביום אחד יקראו מעשה בראשית של שלושה ימים ובשאר ימים יקראו רק של שני ימים, נמצא שמטילים קינה במעשה בראשית. ואילו הטורי אבן תרץ שקריאת מעשה בראשית שאינה מאותו היום שעומדים בו, כגון קריאת מעשה יום שני ושלישי ביום ראשון, נחשבת כקריאה שאינו מעניינו של יום. ומה שהתירו חכמים לקרוא בכל יום גם את הפרשה שייכת ליום המחרת, היינו לפי שמבלי זה גם אם ידלגו או יפסקו את הפסוק באמצע, אין שום אפשרות שיקראו שלושה קרואים. אבל לא התירו חכמים לקרוא בו גם את הפרשה של היום שלאחרי יום המחרת. שהרי אפשר מבלי זה על ידי דילוג או פיסוק. ממשיכה הגמרא לדון בשיטת שמואל ושואלת, ושמואל שאמר פוסק? מה הייתה מה לא אמר דולג כשיטת רב? משיבה הגמרא, שמואל סובר שאין לדלג. גזירה משום הנכנסין וגזירה משום היוצאין. גזירה משום הנכנסים לבית הכנסת אחר שגמר הראשון לקרוא, וכשישמעו את השני מתחיל בפסוק שסיים הראשון, יסברו שהראשון קרא רק שני פסוקים, וייצא מכך מכשול שיאמרו שלעולה לתורה די לקרוא שני פסוקים. וגזירה משום היוצאין מבית הכנסת לאחר שקרא הראשון, ויראו שנשארו בפרשה רק שני פסוקים, הם יסברו היוצאים שהשני יקרא רק שני פסוקים וייצא מכך אותו מכשול. מסבירים הרשב"א והריטב"א שבין רב ובין שמואל, שניהם סוברים שיש לחוש לגזירת נכנסים ויוצאים, וכמו כן שניהם סוברים שאין להפסיק באמצע פסוק, מחלוקתם היא רק באופן שמוכרחים לעשות אחד מהם, או לדלג או לפסוק. שמואל סובר שעדיף לפסוק, שהרי כבר מצינו שהותר הפיסוק במקום שאי אפשר, דיינו בשביל התינוקות, ורב סובר שעדיף לדלג ולא לפסוק פסוק שמשה רבינו לא פסקו. מקשה הגמרא על רב ושמואל מברייתא, מיתי ויקשו בני הישיבה שנינו בברייתא לעניין קריאת התורה של כל ימות השנה. ובמסכת מגילה בדף כ"ב ב' כותב רש"י שהברייתא זו מדברת בקריאת שני וחמישי של כל ימות השנה. נאמר בברייתא, הפרשה של שישה פסוקים קוראים אותה בשניים. מותר לחלק אותה לשני קרואים על ידי שכל קורא יקרא ממנה שלושה פסוקים. ופרשה של חמישה פסוקים ביחיד. קוראים אותה ביחיד ואין לחלקה לשניים, שהרי אין בה כדי קריאת שלושה פסוקים לכל אחד מהם. ואם הראשון קורא שלושה, דהיינו אם עבר הראשון על הדין וקרא שלושה פסוקים והפסיק, השני קורא שניים, שני פסוקים מפרשה זו ופסוק אחד מפרשה אחרת כדי להשלים למניין שלושה פסוקים. ויש אומרים שהשני קורא שלושה פסוקים מפרשה אחרת, לפי שאין מתחילים בפרשה, לא קוראים בפרשה החדשה פחות משלושה פסוקים. גזירה משום הנכנסים לבית הכנסת בתחילת קריאת הפרשה האחרת, כי יחשבו הנכנסים שמכאן התחיל הקורא הזה לקרות, וילמדו מכך שמותר לקרוא גם פחות משלושה פסוקים. אבל תנא קמא לא חושש לכך, כי הוא סובר שהנכנס לבית הכנסת באמצע הקריאה, הוא שואל את האחרים איך קראו לפני שהוא עצמו נכנס לבית הכנסת, כאמור במסכת מגילה, בדף כ"ב ב'. ונשאלת השאלה, מדוע פרשה של חמישה פסוקים קוראים אותה ביחיד ואסור לחלקה לשניים? למאן דאמר דולג לדלוג, לדעת רב הסובר שניתן לדלוג במקרה כזה, שידלוג השני ויחזור לקרוא את הפסוק השלישי שקרא הראשון, וכך יקרא גם הוא שלושה פסוקים, את הפסוק האחרון של הקורא הראשון, ועוד שני פסוקים אחרונים שבאותה פרשה. ולמאן דאמר לדעת שמואל הסובר פוסק, לפסוק, שיפסיק הראשון באמצע הפסוק השלישי, והעולה השני יקרא את חציו השני של הפסוק, יחד עם שני הפסוקים האחרונים. ככה גרסה בגמרא לפי הרשב"א והריטב"א. אבל מדברי רש"י נראה שהוא גרס בברייתא אחרת. וביור הברייתא, לשיטתו של רש"י, שפרשה של חמישה פסוקים לדעת תנא קמא מותר לכתחילה לקרות ממנה לראשון גם שלושה פסוקים בלבד, ולשני את שני הפסוקים הנותרים ופסוק אחד בלבד מפרשה אחרת. כי תנא קמא סובר שלא חוששים לא משום הנכנסים ולא משום היוצאים. ויש אומרים סבורים שצריך לקרות לשני לפחות שלושה פסוקים מפרשה אחרת מפני גזירת הנכנסים. אבל מכל מקום גם ליש אומרים מותר לקרוא מהפרשה הראשונה שלושה פסוקים בלבד, ולא חוששים ליוצאים שיסברו שיקראו לשני רק שני פסוקים, לפי שאינו מצוי שייצאו אנשים מבית הכנסת באמצע הקריאה. אז לפי הגרסה הזו, כפי שסבר רשי בברייתא, קושיית הגמרא, מה יש אומרים? כי לשיטת תנקמה אין להקשות כלל על רב שמואל, שהרי תנקמה לא חושש לנכנסים והיוצאים. ורב שמואל הלכו בשיטת הסוברים שכן חוששים לכך, ממילא קושיית הגמרא, זה מה יש אומרים בברייתא שכן חששו ליוצאים. מדוע יצריכו לחלק את הקריאה באופן שיצטרך השני לקרוא שלושה פסוקים מהפרשה השנייה? הרי גם את הפרשה הראשונה עצמה לבד אפשר לחלק לשניהם או על ידי דילוג או על ידי פיסוק. תרץ את הגמרא שהנה אתם שונה הדבר בקריאת התורה של כל השנה. דאית לרבך שיש לו רווח, כלומר שיכול לקרוא פסוקים מהפרשה שלאחריה, שגם אותה פרשה היא מעניינו של יום. כי היות והברייתא הזו מדברת על הקריאה בימי שני וחמישי, שקוראים בה בתחילת הפרשה שייכת לאותו שבוע, על כן בוודאי ניתן לקרוא בהם יותר פסוקים מהפרשה השנייה, שהרי גם היא שייכת לפרשת אותו שבוע. ועל כן לא יתירו לו לדלוג או לפסוק, אבל כאן בקריאת הפרשיות של המעמדות של יום ראשון, לא ניתן לקרוא בפרשיות האחרות מלבד בראשית וירקיה. כי אין לקרוא ביום ראשון של מעמדות גם במעשה יום שלישי. או כדי שלא להטיל קינה במעשה בראשית, או משום שרק במעשה יום שני יתירו לקרוא, אף שגם זה אינו מעניין היום, כדי להספיק לכל קורא שלושה פסוקים. אבל לא יתירו לקרוא בו גם במעשה יום השלישי, כדי שלא יצטרכו לדלג או לפסוק. ועל כן מוכרחים לדלג או לפסוק. אומרת הגמרא, למדנו לעיל במשנה שפתחה את הפרק הרביעי במסכת תענית לעיל בדף חבב עמוד א', באילו זמנים ביום היו קוראים את הפרשיות הללו, ומתי היו קוראים בספר ומתי בעל פה. אמרה המשנה, בשחרית היו מוציאים ספר תורה לקרות בו כסדר הזה שעכשיו למדנו, וכך היו עושים גם במוסף כאשר הראה המעמד ביום שמתפללים בו מוסף, ובמנחה לא היו מוציאים ספר תורה מפני תורח התענית, אלא נכנסים לבית הכנסת וקוראים את קריאת היום על פיהן, דהיינו בעל פה, כקורין את שמה, כמו שקוראים את קריאת שמה שיכולים לקרותה על פה, ובתפילת נעילה לא היו קוראים כלל את הפרשה. ובערב שבת במנחה לא היו נכנסים לבית הכנסת לקרוא את הפרשה אפילו בעל פה מפני כבוד השבת, כדי שמיד אחר תפילת מנחה יהיו פנויים להתעסק בצורכי שבת. מסתפקת הגמרא בביאור דברי המשנה, איבה אילו הסתפקו בני הישיבה, איך היא כאמר? איך כוונת התנא לשנות? האם כוונתו היא כך? בשחרית ובמוסף קוראים אותה את קריאת המעמדות בספר מתוך ספר תורה, ובמנחה קוראים אותה על פה, כי קוראים את שמה. ומה שנאמר במשנה וקוראים על פיהן נאמר רק על תפילת מנחה. עודיל מה שם האחי קטניה, אולי כוונת התנא לשנות כך. בשחרית קוראים אותה בספר, ובמוסף ובמנחה קוראים אותה על פה כקוראים את שמה. שאף על תפילת מוסף נאמר וקוראים על פיהן, דהיינו שקוראים את קריאת התורה בעל פה ולא מתוך הספר תורה. פושטת הגמרא את הספק מברייתא, תשמה בו ושמה ראיה לפשוט את הספק מברייתא. דתניא, שנינו בברייתא מופיעה בתוספתא, אנשי מעמד בשחרית ובמוסף נכנסים לבית הכנסת וקוראים בספר תורה כדרך שקוראים כל השנה. ובמנחה יחיד קורא אותה על פה בבית הכנסת ומוציא את הרבים ידי חובתם. אמר רבי יוסי, וכי יחיד יכול לקרוא דברי תורה על פה בציבור כדי להוציאם ידי חובתם? והרי נאמר בספר שמות פרק למד פסוק זך, כתוב לך את הדברים האלה, ודורש את הגמרא במסכת גיטין בדף סמך, שפסוקי התורה אסור לקוראם בעל פה אלא רק מתוך הכתב, אלא כולם נכנסים לבית הכנסת וקוראים אותה כל אחד ואחד לעצמו על פה כמו שקוראים את שמה, שבאופן זה מותר לקרוא פסוקים על פה, שלא נאסרה קריאת פסוקים על פה, אלא כשהוא להוציא את הרבים ידי חובתם. ועל כל פנים הרי מבואר בברייתא שבמוסף היו קוראים מספר תורה, ורק במנחה היו קוראים בעל פה. אומרת הגמרא, שנינו במשנה לעיל בדף חבב, המשנה שפתחה את הפרק הרביעי והחותמת מסכת תענית, שהיו זמנים שבהם המעמד, כלומר הקיבוץ ועריכות התפילה, היה מתבטל. כל יום שיש בו הלל, שגומרים בו את ההלל ואין בו קורבן מוסף, דהיינו ימי החנוכה, אבל בשאר ימים טובים שגומרים בהם את ההלל יש גם קורבן מוסף, וביום שאין גומרים בו את ההלל כמו ראש חודש, לא היה ההלל דוחה את המעמד של שחרית כיוון שאינו מן התורה. אז נאמר במשנה, כל יום שיש בו הלל, שגומרים בו את ההלל ואין בו קורבן מוסף, דהיינו ימי החנוכה אין בו מעמד בשחרית, אנשי המעמד שהיו בירושלים לא היו מתקבצים בו בשחרית להאריך בתפילה על קורבן אחיהם, מפני שצריכים לקרוא את ההלל ואין להם פנאי להאריך בתפילה, אבל כן היה הלל דוחה את המעמד, אבל במנחה ובנעילה היה בו מעמד. וביום שקרב בו קורבן מוסף כגון ראש חודש, אין בו מעמד, כלומר אריכות בתפילה לאנשי המעמד שבירושלים, אף בנעילה, מפני שהיו טרודים להקריב את קורבן המוסף שהוא יותר מקורבנות התמיד. מבחינת הכמות, שאין קורבן מוסף שאין בו שתי בהמות. ואף הישראלים שאינם ראויים להקריב, מכל מקום, טרודים הם לחטוא ועיצים ולשאוב מים. ועל כן לא היה להם פנאי להאריך בתפילת נעילה, ומכל שכן שלא היה מעמד בתפילת המנחה הסמוכה להקרבת המוסף. ועוד אמרה המשנה, וביום שקרב בו קורבן עיצים, אחד מתשעת הימים בשנה שהיו קבועים לכמה משפחות להביא בהם עיצים למערכה, כפי שפרטה המשנה בהמשך, והיו מקריבים בו קורבן נדבה, ועושים אותו כיום טוב, אין בו מעמד במנחה, ואף אם הוא יום שאין בו מוסף, לפי שהיו מקריבים את קורבן העיצים סמוך למנחה, ועל כן היה הקורבן דוחה את המעמד הסמוך לו. אבל אין קורבן זה דוחה את המעמד של נעילה. אלו הם דברי רבי עקיבא. אמר לו בן עזאי לרבי עקיבא, כך היה רבי יהושע שונה. יום שקרב בו קורבן מוסף, אין בו מעמד במנחה הסמוכה לקורבן מוסף. ומכל שכן שאין בו מעמד בתפילת מוסף, אבל יש בו מעמד בשחרית ובנעילה. ואילו יום שקרב בו קורבן העיצים, אין בו מעמד בנעילה, אבל יש בו מעמד במנחה. מסיים את המשנה וחזר רבי עקיבא להיות שונה כבן עזאי. ברר את הגמרא, מדוע לרבי יהושע קורבן העיצים דוחה את המעמד של נעילה ולא את של מנחה? שואלת הגמרא, מה הפרש בין זה לזה? מה החילוק בין מנחה לנעילה שקורבן העיצים דוחה רק את המעמד של נעילה ולא את המעמד של מנחה? משיבה הגמרא, הללו תפילת מנחה היא מדברי תורה, כלומר יש לה סמך מן התורה, שהרי יצחק אבינו תיקן אותה כמו שדרשו במסכת ברכות, בדף חבב מן הפסוק, ויצא יצחק לסוח בשדה לפנות ערב, ולכן היא חמורה ואין המעמד שלה נדחה מפני קורבן העיצים. והללו, אבל נעילה היא מדברי סופרים, מדרבנן בלבד, ולכן נדחה המעמד שלה. ואילו תוספות בדיבור המתחיל, הללו, מסבירים ששאלת הגמרא היא לרבי יהושע, מה החילוק בין קורבן מוסף שדוחה את המעמד של מנחה לקורבן העיצים שאינו דוחה? משיבה הגמרא שקורבן מוסף הוא מן התורה, ולכן דוחה הוא אף את המעמד של תפילת מנחה שגם היא מן התורה. אבל קורבן העיצים שאינו אלא מדרבנן אינו דוחה את המעמד של מנחה שהוא מן התורה, אלא אותו של נעילה בלבד. יוצא איפה? שרבי עקיבא לפני שחזר בו סבר, שקורבן מוסף דוחה את המעמדות בתפילות מוסף מנחה ונעילה, והטעם משום תרדה. וקורבן העיצים דוחה את המעמד בתפילת מנחה, אבל לא בנעילה, כי יש אומנם תרדה, אבל פחות מקורבן מוסף. ובן עזאי בשם רבי יהושע סבר, שקורבן מוסף דוחה את המעמדות בתפילות מוסף ומנחה, אבל לא בנעילה, והטעם משום תרדה. קורבן העיצים דוחה את המעמד בנעילה, אבל לא במנחה, כי הוא דוחה רק מעמד בתפילה שהיא מדרבנן, ולא מעמד בתפילה של תורה. זה לשיטת רש"י. ואילו לשיטת תוספות, בן עזאי בשם רבי יהושע סובר שקורבן מוסף דוחה את המעמדות בתפילות מוסף ומנחה, אבל לא בנעילה, והטעם כי זה קורבן מדין תורה. וקורבן העיצים דוחה את המעמד בתפילת נעילה ולא במנחה, כי הקורבן הוא מדרבנן. אומרת הגמרא, לאיל, במשנה שפתחה את הפרק הרביעי במסכת תענית בדף חבב, מנתה המשנה את הזמנים שהוקבעו להביא בהם עיצים למערכה. זמן עצי כהנים והעם, הזמנים שהוקבעו בזמן שעלו עזרא וחבורתו מן הגולה, מעט לאחר שנבנה בית המקדש השני, שבהם יביאו בכל שנה משפחות מן הכהנים ומישראל עיצים למערכה, ובאותו יום היו מקריבים גם קורבן נדבה. והזמנים הללו תשעה הם. מביאה הגמרא ברייתא מבארת את עניין הזמנים המיוחדים הללו. תנו רבנן, שאלו חכמים בברייתא מופיעה בתוספתא, למה הוצרכו לומר זמן עצי כהנים והעם? לשם מה הוצרכו חכמים למנות את הזמנים שבהם היו משפחות אילו רגילות להביא עיצים למזבח, והרי כל יחיד יכול להתנדב עיצים למזבח מתי שירצה, כמו ששנינו במסכת שקלים. משיבה הברייתא, אמרו שהוצרכו למנותם להודיע שזמנים אילו הוקבעו למשפחות אילו להביא בהם עיצים למזבח מתקנת נביאים, ואי אפשר לדחותם. והטעם, לפי שכשעלו בני הגולה, כשחזרו בני ישראל מגלות בבל לארץ ישראל, לא מצאו עיצים בלשכה של העיצים שבבית המקדש, ועמדו משפחות אילו המנויות במשנה והתנדבו עיצים משלהם לצורך המזבח באותם זמנים שנמנו במשנה. ובתלמוד הירושלמי יש מחלוקת המוראים אם המתנדבים היו צריכים למסור את העיצים לציבור כמו כל יחיד המתנדב קורבן ציבור, כאמור במסכת ראש שנה דף זין, או שמה לא היו צריכים, לפי שדין מסירה לציבור נאמר רק בקורבנות עצמם ולא במכשיריהם. וכך התנו, כך התקינו נביאים שביניהן שהיו באותו דור, כגון חגי, זכריה, מלאכי, עזרא ונחמיה, ששכרם של אילו המתנדבים יהיה שבכל השנים יזכו להביא עיצים למזבח באותם הימים עצמם שהביאו בשעה שעלו מן הגולה, שאפילו אם ביום זה תהיה הלשכה מלאה עיצים, מכל מקום יהיו משפחות אילו מתנדבים עיצים משלהן, והעיצים שהם מביאים קודמים לעלות על המזבח לפני העיצים שבלשכה. שנאמר בספר נחמיה פרק י' פסוק למד ה', והגורלות יפלנו על קורבן העיצים, הכהנים הלווים והעם להביא לבית אלוקינו לבית אבותינו, לעיתים מזומנים שנה בשנה לבער על מזבח השם אלוקינו ככתוב בתורה. ופירוש הפסוק הוא שיפילו גורלות על כל השנים באיזה יום בשנה יביא כל אחד מהמתנדבים את העיצים עבור המזבח שבבית המקדש. הרי מבואר שם שהתנאי של הנביאים היה על כל השנים. אומרת הגמרא, שנינו במשנה שפתחה את הפרק הרביעי במסכת תענית, ב-15 בו, בט"ו באב, בני זתו בן יהודה. ועמהם כהנים ולוויים, וכל מי שטעה בשבטו שלא היה יודע לאיזו משפחה של מקריבי עצים הוא שייך, וכן בני גונבי עילי ובני קוצעי קציות. כל אלו היו מתחברים עם בני זיתו, לפי שמשפחת בני זיתו היו מעטים. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, מה היו בני גונבי עילי ובני קוצעי קציות? מי הם היו? משיבה הברייתא אמרו, פעם אחת בתקופת בית המקדש הראשון, גזרה מלכות הרשעה שמד על ישראל שלא יביאו עצים למערכה של המזבח ושלא יביאו ביקורים לירושלים. והטעם שגזרו בדווקא על שני דברים אלו, לפי שרצו הגויים להעלים את כוונתם האמיתית שהייתה כדי להעביר את ישראל על דתם. ועל כן ביטלו את הבאת העצים למזבח בטענה שהבאה זו מייקרת את מחירי העצים, מפני שמביאים מהם הרבה לירושלים, וכן ביטלו את הבאת הביקורים בטענה שהבאה זו מייקרת את מחירי הפירות, כך מסביר עיון יעקב. והושיבו פרוסדאות שומרים על הדרכים שישמרו שלא יעלו לירושלים עצים עבור המזבח ופירות ביקורים, כדרך שהושיב יורבם בנבט, כמו שהושיב יורבם בנבט מלך ישראל שומרים שלא יעלו 10 שבטי ישראל לירושלים לרגל, מפני שחשש שאם יעלו בני מלכותו לרגל יחזרו למלכותו של רחבם בן שלמה מלך יהודה. אחרי פטירתו של שלמה המלך נחלקה מלכות בית דוד, רחבם בן שלמה מלך על שבטי יהודה ובנימין, ויורבם בנבט מלך על שער 10 השבטים. פחד יורבם מלך ישראל שאם יעלו בני 10 השבטים לירושלים לרגל, ויראו שרחבם יושב בעזרה ויורבם עומד, לפי שאין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבד, יחשבו שהוא עבד שמרד במלכותו של רחבם. יהרגו אותו ותחזור המלכות כל ישראל לרחבם. ועל כן יורבם הקים שני עגלי זהב, אחד בבית אל והשני בדן, וציווה ששם יעלו בני מלכותו לרגל ולא לבית המקדש שבירושלים. כמסופר בספר מלכים א' פרק י"ב. מה עשו משפחה אחת נכבדת של אנשים כשרים שבאותו הדור ויראי חטא כדי שיוכלו להביא את העצים והביקורים? הערימו על השומרים והביאו סלי פירות של ביקורים וחיפום, כיסו אותם בקציות תאנים יבישות העומדות להיות נקטשות במכתשת ולעשות מהם בעיגולים, כדי שלא יראו השומרים את פירות הביקורים שבסל ונטלום לעלותם לירושלים. ועילי על כתפיהן, כלי עץ שקודשים בו נטלו על כתפיהם, וכיוון שהגיעו אצל הפרוסדאות, אצל השומרים, אמרו להם, השומרים, להיכן אתם הולכים? אומרים להם, אמרו להם, אותם אנשים כשרים, אנחנו הולכים לעשות מקציות האלו שבסלים שני עיגולי דבילה במכתשת שנמצאת בדרך שלפנינו. כלי שבתוכו קודשים תאנים יבישות על ידי עילי שנמצאת בדרך לפנינו במקום סמוך ובעילי שעל כתפינו. והאמינו להם השומרים. והטעם שהיו צריכים ליטול עמהם גם את העילי ולא היה די בקציות שמעל הפירות, זה לפי שאם היינו נוטלים עמהם רק את הקציות, היו השומרים חושדים שהקציות הם של ביקורים, שכן אנשי העיירות שרחוקים מירושלים ולא היו יכולים להביא לשם פירות ביקוריהם כשהם טריים, לפי שהיו מתקלקלים, היו מביאים אותם כשהם יבישים, כמו ששנינו במסכת ביקורים פרק ג' משנה ג', כך מסביר התוספות יום טוב. וכיוון שעברו הקשירים מהם, מעל אותם השומרים איתרו בסלים, איתרו ואיפו את הסלים שפירות הביקורים נתונים בתוכם, משום הידור מצווה, והביאו לירושלים. ועל שם כך נקראו אותה משפחה גונבי עילי, לפי שהיו גונבים את דעת השומרים על ידי עילי. ונקראו גם בני קוצעי קציות, דהיינו בני גוזרי עיצים. על שם שכשהגיעו לירושלים היו מבקים את עילי, שהיו אומרים לשומרים שמביאים אותו כדי לקטוש בו את הקציות ועושים ממנו גזרי עיצים למזבח. ורבי עובד עם ברטנור הפירש, שנקראו בני קוצעי קציות, על שם שהיו חותכים את עיגולי התאנים במקצועות, איזמל שמחתכים בו את התאנים היבישים. וצאצאיהם של אותה משפחה, כשעלו מן הגולה, התנדבו להביא עיצים למזבח בתחילת תקופת בית המקדש השני, והיו מתערבים לשם כך עם בני זתו בן יהודה להביא ביום ט"ו באב, כמבואר במשנה. תנא, נאמר בברייתא אחרת, הן כאין המעשה שעשו בני גונבי עילי, עשו גם בני סלמאי הנטופתי. מביאה הגמרא ברייתא מבארת מי היו בני סלמאי הנטופתי. תנו רבנן שאנו חכמים בברייתא, מהן בני סלמאי הנטופתי? אמרו, פעם אחת גזרה מלכות הרשעה שמד על ישראל שלא יביאו עצים למערכה, והושיבו פרוסדאות על הדרכים, שומרים על הדרכים, כדרך שהושיב יורבם בנבט על הדרכים שלא יעלו ישראל לרגל. מה עשו יראי חטא שבאותו הדור? הביאו גזריהן, גזרי העצים שלהם, ועשו מהם סולמות, והניחו אותם על כתפיהם והלכו להם בדרך לירושלים. כיוון שהגיעו אצלן, אצל השומרים, אמרו להם השומרים, להיכן אתם הולכים? אמרו להם להביא גוזלות, יונים משובח, כמין מגדל שהיונים גדלים בו שלפנינו, ונעשה זאת בסולמות שעל כתפינו. וכיוון שעברו מהם פרקום, פירקו את הסולמות ונהיו שוב גזרי עצים כבתחילה, והביאו ואלום לירושלים לעלותם על המזבח. ועליהם, על בני גונבי עילי ובני סלמאי הנטופתי, ועל אנשים כיוצא בהם אדומים להם שמסרו נפשם על התורה ועל המצוות, הוא אומר, נאמר בספר משלי פרק י' פסוק ז', זכר צדיק לברכה, הזוכר את הצדיק מברך אותו, לפי שקנו להם במעשה שם טוב וזכר טוב בעולם. ואילו על יורבם בנבד וחבריו שעשו להפך מהראשונים וביטלו את ישראל מקיום מצוות עלייה לרגל, נאמר ושם רשעים ירכב, כלומר שאין אדם חפץ להזכיר שם הרשע והוא משתכח מעצמו. מוריי ורבותיי, חיי וראי, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הענקית את תלמוד תורתנו בדף זך, דף חף זין במסכת תענית עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, האם ממזרים כשרים לשורר בכלי שיר בבית המקדש? התשובה בתוספות. שאלה שנייה, כהן בעל מום, האם מותר בנשיאת כפיים ומנהלן? שאלה שלישית, האם כלי שיר מעכבים את הקורבן? שאלה רביעית, מה דורשים מהפסוק והינפה? שאלה חמישית, לשמואל, מה גזרו מפני הנכנסים והיוצאים אל בית הכנסת? והשאלה האחרונה, מפני הנוצרים נאמר בגמרא, מה גזרו מפני הנוצרים? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדף זך, דף חף זין במסכת תענית, היום הזה, יום חמישי, ה' בטבת תשפ"ב. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר יום שישי, ו' בטבת, ערב שבת קודש פרשת ויגש תשפ"ב, ונלמד כהרגלנו הטוב בערבי שבתות וימים טובים, שני דפים, דפים כוח וחפתת במסכת תענית, וביום ראשון, הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, ערב חג סיום מסכת תענית, נלמד את דף למד במסכת תענית, וביום שני, חג סיום מסכת תענית, עם תלמודנו בדף החותם את המסכת, הלא הוא דף למד א', השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ונפלאות, בפסורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מלדי מיטב, מי נותן התורה, ממקור הברכה, חלכם לא ראיתה, חי וראי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.